Shut up and sit down.
הסטארט-אפיסטיות, פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות. שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. היזמת שאני מערכת היום אוהבת ללמוד, היא בילתה 12 שנים בטכניון, במהלכה נשלימה תואר ראשון בהנדסת חשמל, ושני ושלישי בהנדסה ביו-רפואית. ואם זה לא מספיק, אז גם למדה צילום בבית ספר לאומנות בניו יורק, התמחתה בעריכת פטנטים, והלכה ללמוד יזמות במתי. ברוכה הבאה, דוקטור דפנה פלטי וסרמן מ-iMinders. מה שלומך?
בוקר טוב לכולם.
תודה שבאת להתארח אצלנו. נתחיל בפיץ', מה זה iMinders?
הרעיון ב-iMinders זה באמת לתת מענה לבעיה שכולנו חווים אותה ביום-יום. מרמה. הרבה אנשים מסתירים מידע, מרמים, מאיימים, וכל זה בעצם פוגע בסופו של דבר בכל אחד ואחד מאיתנו. אז יש פתרונות כמו סייבר, טכנולוגיה שנלחמת בטכנולוגיה ופותרת חלק מהבעיות. בסופו של דבר, הרבה פעמים הבן אדם עצמו הוא החוליה החדשה בכל מערך, ובעצם אין שום טכנולוגיה חדשה שמטפלת בנושא הזה. מאז המצאת הפוליגרף, זה 100 שנה, לא יצאה טכנולוגיה חדשנית שיושמה והוטמעה בשוק. מחקרים מראים שלמעלה מ-50% מהבעיות בסופו של דבר קשורות לבן אדם עצמו. פתרון שלנו בא בעצם להתייחס לנקודה הזו. יש לנו מערכת שהיא גלה ימת, ויודעת להגיד אם בן אדם מרמה או מסתיר מידע או מהווה איום, הכל רק על סמך העיניים שלו. זה יענה גם לבעיות של גניבות IP, סייבר, תחבורה, ביטוח, מקומות עבודה.
12 שנה באקדמיה, אחד מהאנשים שעבדת איתו, אני חושבת שהוא המנטור שלך, גור, להתעסק במחקר גם על עיניים. האם המיזם הזה הוא המשך ישיר למחקר שאת עשית בטכניון?
קודם כל, באמת בטכניון אני עבדתי כבר אז, עבדתי כל הזמן על הנקודה של המולטי-דיסציפלינרי והשילוב של טכנולוגיות והיבטים שונים. ואפילו בתואר שלי היו לי כמה מנחים, כל אחד מכיוון אחר. במאסטר ובדוקטורט היה לי את פרופסור גור שאיתו עבדתי, אבל הוא לא היה מנחה שלי, שהוא באמת התעסק בעיניים. היה לי את פרופסור רפי ביאר, שהיה עכשיו מנהל של בית חולים רמב״ם ודיקן בית ספר לרפואה בטכניון. שהוא נתן את ההיבטים הרפואיים, והיה לי את פרופסור פרדי ברוקשטיין, שהוא שם דבר בכל התחום של עיבוד תמונה וקומפיוטר ויז'ן ואלגוריתמיקה. כולם בעצם בנו יחד איתי את מה שיש היום. דווקא בלימודים שלי בטכניון לא התעסקתי עם עיניים, התעסקתי יותר עם הלב, שזה היה גם התחום התמחות של פרופסור רפי ביאר, אבל הכלים והלימוד איך חוקרים, מה חוקרים, איך לבנות נכון מחקר, איך לפרוץ גבולות, איך לבדוק כמו שצריך את ההנחות, לא לעשות שגיאות, לא לקפוץ לפני העגלה ולוודא באמת שהדברים נכונים ולבנות את הכל נכון, זה הכל דברים שנרכשו במשך השנים.
את אומרת פה שני דברים מעניינים. הדבר הראשון שאת זוקפת לזכות הלימודים שלך, זה את היכולת לנהל מחקר, לדעת לאמת אותו, כלומר לבוא ולשאול את השאלות שמציפות לך האם אתה לדרך הנכונה או שאת זזת ממנה. ומעניין אותי במקום הזה, אז לבוא ולשאול אותך מצוין, אם זה מה שלמדת, בואי תנסי לזקק לנו את זה לשלושה טיפים שכל יזם ויזמת צריכים ויכולים לעשות כשיש להם רעיון כדי לדעת האם הם בכיוון או לא בכיוון ולאמת את הצורך שלו או את הפיזביליות שלו.
יוזביליטי. האם יש אנשים שלא יוכלו להשתמש בטכנולוגיה? איזה אנשים? מקום, האם זה יעבוד במקום מסוים, לא יעבוד במקום אחר? איך אתה מאתגר את זה? איך אתה מנסה להפיל את זה? להבין למה זה לא עבד? תהליך איטרטיבי מאוד. אל תנסה לפתור את הכל בבת אחת. אחד הבורות שהרבה פעמים, במיוחד אנשים שבאים ממחקר, יכולים ליפול בהם, יש את האמרה הזו שהאויב של הטוב זה הטוב יותר, צריך לדעת מתי לעצור ולארוז.
המוצר שלך הוא בעצם פוליגרף דרך העיניים.
זה דווקא אמירה מעניינת, אני אספר לך אנקדוטה על זה. אנחנו לא פוליגרף, ובאיזשהו שלב הוצאתי את זה פשוט מהמצגת, כי אמרתי אני לא פוליגרף, שיפסיקו להשוות אותי לפוליגרף, אבל זה לא עזר לי, כי הקהל מצביע ברגליים, וזה מה שהוא מכיר. וזה רק נראה כאילו אני מנסה להחביא משהו, בתוכנה אומרים הופכים את הבאג לפיצ'ר, אז הקפצתי אותו חזרה פנימה, ופשוט הסברתי מה השוני.
את מתארת איזשהו מאבק פנימי שקורה להרבה יזמים, שאומרים להם, אז אתה איקס, כמו שאני אמרתי לך, אז את פוליגרף, ואותו יזם בא ואומר, לא, אני לא פוליגרף. אתה סייבר? לא, אני לא סייבר. אתה מאץ'מייקר? לא, לא, אני לא מאץ'מייקר. ולכל אחד יש את ההסברים.
כן.
וגם את אמרת, אם את רוצה, אני אסביר לך את הלמה.
כן.
אז כן, ספרי לי את הלמה. למה את לא פוליגרף, ולמה זה נמצא לך ככה עדיין בתוך המשוואות?
את יודעת שיש לך זמן מוגבל מול משקיע או מול לקוח. עכשיו, באיזשהו שלב, כשאני מדברת על טכנולוגיה, אם הדיון מסתובב סביב הפוליגרף, זה סתם בזבוז זמן. הפוליגרף, קודם כל, הוא סופר פולשני וחודרני, גם בקטע הפיזי, כי את מחוברת למלא מלא סנסורים, וגם אופי הבדיקה, שואלים אותך שאלות. מנסים להיכנס לך לכל הדברים שאת לא רוצה להיכנס אליהם. הבדיקה היא סופר לא נעימה, סופר ארוכה. בעצם הפוליגרף זה כולו כלי, והעיקר של הבדיקה זה הבודק. כי הוא זה ששואל את השאלות, הוא זה שמחליט מה לשאול, הוא מחליט את הסדר של השאלות. הוא שולט בכל הבדיקה ובסך הכל נעזר בגרפים שיוצאים לו. וזה החיסרון והיתרון של פוליגרף.
אני רגע עוצרת אותך כי אני חושבת שיש פה תהליך מרתק. כששואלים בן אדם מהרחוב מה זה פוליגרף, אז הוא אומר זה מכשיר לגילוי האם בן אדם משקר או לא משקר. הוא מדבר על ה-what, מה הפונקציה שהדבר הזה ממלא, ולא על האיך. הסנסורים, התחקירן, הגרף, החדר, כל הסיטואציה זה בעצם איך אני עושה את זה. במקרה הספציפי שלך, תכף תתארי לנו איך iMinders פועל, ואת תתארי אותו בתצורה שהיא לא פולשנית, אבל בסוף גם המטרה של iMinders זה לתת כן או לא, האם בן אדם משקר. יש את ה-what, יש את ה-how, והכי חשוב יש את ה-why.
כן.
ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על ה-why וה-what, בשני המקרים, בין אם זה פוליגרף ובין אם זה הפתרון שלך, הם זהים. היופי זה שאת ה-how, הדרך, אתם עושים אחרת.
בסדר, זה כבר סמנטיקה לגבי ה-what. בפוליגרף זה אפילו לא ה-what, זה אפילו חצי what, אוקיי? כי בסופו של דבר, המרכז זה הבן אדם, זה החוקר. זה תומך החלטה מבחינתו.
בואי נדבר על iMinder, איך בעצם הפתרון שלכם בא ועושה את זה?
יש סרטון אינטראקטיבי. הסרטון האינטראקטיבי בעצם מכיל את מה שאנחנו רוצים לדעת. למשל, אם באמת גנבו לו את הטבעת של סבתא שלו, כן, נגיד זה מהביטוח באים. אז הסרטון עטוף סביב הדבר הזה, ומכיל את השאלה שרוצים לדעת אותה, סרטון של כדקה, הבן אדם צופה בסרט, עונה אם צריך, עושה מה שמבקשים ממנו, תוך כדי זה שהוא משתתף, מצלמים לו את העיניים, יש לנו אלגוריתמים ייחודיים, עיבוד תמונה, עושים קומפיוטר ויז'ן, אחרי זה עושים אנליזה בכל מיני שיטות, של משין לרנינג, כל הכלים שהיום קיימים, ובסופו של דבר, המערכת מוציאה דוח, ואומרת באיזה שאלות הבן אדם שיקר. ה-IP שלנו הוא בעצם מחולק פה בשני ראשי חץ. אחד, זה כל האלגוריתמיקה שעושה את האנליזה של התמונות, ואחרי זה את האנליזה של ההחלטה עם המשין לרנינג. והחזית השנייה, זה בעצם הסרטון, שהוא חלק גדול מה-IP שלנו. הכל אוטומטי, אחד. כל התהליך לוקח במקום שעות, דקות. יד אדם לא בתהליך. ואחד הדברים החשובים, שכל התהליך הזה הוא אובייקטיבי, אוקיי? מה הבעיה כשאני הסברתי שפוליגרף, בעצם המרכז זה החוקר, טיב הפוליגרף הוא כטיב החוקר, ולכן זה בדיוק הבעייתיות של פוליגרף בבית משפט, כי מי עשה לך את הפוליגרף? וגם פוליגרפיסט מעולה, בסופו של דבר הוא בן אדם. לא קם טוב היום בבוקר, היה לו משהו באותו יום, אין כימיה עם הבן אדם השני, אני לא יודעת, הוא לא אוהב אנשים ששם משפחתם, לא יודעת מה, מזכיר לו משהו, אנחנו אנשים, אין מה לעשות. לכן בדיקת פוליגרף, החיסרון העיקרי שלה מעבר לזה שהיא יקרה, וארוכה, ומציקה ופולשנית, היא שהיא לא אובייקטיבית.
כשבן אדם הולך לעשות פוליגרף, זה תמיד שאלות של כן ולא, קודם כל נבנה לו בייסליין. איך אתם מייצרים בייסליין לתנועות העין כדי להחליט באמת האם בן אדם חורג מהפאטרן שלו או לא?
כמו שאמרת, את חייבת את זה. ברגע שאת עובדת עם אנשים, כל בן אדם הוא עולם בפני עצמו, אני לא יכולה להשוות את האותות שלך לאותות שלי. ולכן גם אצלנו בתוך הסרטונים יש אלמנטים שבעצם מייצרות בייסלנד של הבן אדם, אם זה בתמונות, אם זה בשאלות, גם אצלנו זה קיים. אחד ההבדלים העיקריים, שעוד לא דיברנו על זה, למה דווקא עיניים? העיניים באמת באמת משקפות מה שהולך בראש של הבן אדם, ויש המון המון מחקרים שמדברים על זה, את זה אני לא המצאתי. בין היתר הן משקפות עומס קוגניטיבי ועומס רגשי, שהם שניהם מאפיינים של שקר. כי כשאת משקרת, את צריכה לחשוב מה להגיד, רגע מה אמרתי קודם, רגע מה אני צריכה להגיד בשביל לא להתאפס, לא משנה, אז זה יוצר לך עומס קוגניטיבי. וכמובן כל התהליך הזה שאת לא אומרת את האמת, או מסתירה מידע, גורם איזשהו סוג של ריגוש, יכול להיות שונה מאוד מאדם למדם. אחד מתרגש, אחד נלחץ, לא משנה, אבל זה עומס רגשי. את שני הדברים האלה אנחנו יודעים לראות בעיניים, ומה שיפה בעיניים, שהעיניים כגלי שקר, מגיבות תוך שניות כשמישהו משקר, בניגוד לנשימה, שזה בין חצי דקה לדקה, בין הרגע שאתה משקר, עד שזה מגיב, ועד שזה חוזר לך לבייסליין. וגם עיניים, זה מערכת שהיא מאוד אוטומטית, ואוטונומית, אין שום דרך לשבש אותה, וזה גם כל כך מהיר, דברים שכן אפשר לעשות בפוליגרף, וזה מאפשר לי בעצם בדקה, לעשות משהו שעושים שם בשעה, להכניס גם את השאלות הרלוונטיות, גם דברים שיעבו לי באיסלנד, הכל נורא נורא מהר ופשוט, וזה באמת התכונות המדהימות של מערכת הראייה והעיניים.
הסרט הוא אינטראקטיבי, ומותאם לסיטואציה שאנחנו רוצים לבדוק. נתת את הדוגמה שבחברת הביטוח רוצה לדעת, האם באמת הטבעת של סבתי נגנבה, או שהלכתי והכבאתי אותה ואני עושה קליים לביטוח כדי להשיג כסף, את תראי לי איזשהו סרט ותמונות שקשורות בטבעת ובסבתא שלי ובדברים כאלה. מחר יהיה תאונת רכב או רשלנות רפואית, אתם כל פעם מתאימים את הסרטון לסיטואציה?
כן ולא. יש הרבה הרבה דברים משותפים, אוקיי? שאפשר להרוז אותם בסרטון שמתייחס, נגיד, את יכולה למשל לשאול האם התביעה שהגשת לביטוח כולה אמת. האם באמת גנבו לך את מה שכתבת בתביעה? זה יכול להיות שאלה כללית, אוקיי? ואז זה באמת מתאים לכל תביעה. אנחנו לא נכנסים ספציפית לסבתא שלך. יש לנו ספרייה של סרטונים שמתאימים להרבה סיטואציות, וכמובן יש לנו סיטואציות שאנחנו יושבים עם הלקוח, ויש לו איזה משהו מיוחד, ואנחנו בעצם מתאימים לו את הסרטון למה שהוא צריך, או קבוצה של סרטונים למה שהוא צריך, אבל מה שחשוב, שבאמת הסרטון הזה וכל התהליך הוא באמת ממוחשב, אובייקטיבי, כולם נשאלים אותו דבר. אתה לא מרגיש שמישהו מחפש אותך בגלל דת, צבע, מין, לא משנה מה. התחושה של הנבדק היא הרבה יותר נוחה.
ציינת שאם לקוח רוצה, עושים לו התאמה וכולי, המוצר שלכם כבר בשוק? יש לקוחות?
יש לקוחות. ההתאמות האלה, יש לנו צוות מאוד מגוון, אריק לילינג, אחד האנשים בצוות, פוליגרפיסט לשעבר, שעבד 25 שנה במערכת הביטחון, והוא בעצם התפקיד שלו זה להבין את הצרכים של הלקוח, ובעצם לתרגם לשפה שלנו. אנחנו בעצם המצאנו בעצם שפה חדשה שלא קיימת. בעצם כשאת באה לי בתור לקוח עם דרישה, אני צריכה לתרגם את זה לשפה שלי, שבסופו של דבר זה מתבטא בסרטון האינטראקטיבי. יש לנו לקוחות גם בתחום הביטחוני וגם בתחום האזרחי, ויש לנו כבר לקוח אחד משלם, כמה פיילוטים שאנחנו עובדים עם לקוחות עליהם.
יש לכם פיילוטים ולקוח משלם אחד.
בינתיים,
נכון? כן. מהמם. כמה פיילוטים אתם מבצעים?
שני פיילוטים שאנחנו בבנייה שלהם כרגע, ועוד כמה שאנחנו בשלבים יותר ראשוניים שלהם.
הפיילוטים האלה או הלקוחות האלה מגיעים מוורטיקל ספציפי, מתחום ספציפי, בין אם זה ביטחוני או ביטוחי או רפואי?
הפיילוטים והלקוחות הם מוורטיקלים שונים, וזה אחד הדברים שאני רציתי, כי אני רוצה באמת לבסס את הטכנולוגיה הזו גם כטכנולוגיה שיכולה להשתלב גם בתחום האזרחי, גם בביטחוני וגם בכל מה ש... באמצע, אז היה לי מאוד חשוב לפנות ללקוחות שונים מבחינה זו. הרעיון הוא להתחיל עם לקוחות בארץ. ברגע שיהיה כמה לקוחות, אז לצאת לגלובל, שהשוק האמריקאי הוא השוק שמעניין אותנו ביותר, וכבר עשינו הרבה הכנה לגבי השוק האמריקאי. עשינו ניתוח שוק מרתק עם ביזנס סקול באוניברסיטת מישיגן. זה יופי של דבר, יושב לך צוות של אנשים ברמה הכי גבוהה, שעושים MBA באחד מבתי הספר הכי יוקרתיים בארצות הברית, בטופ-טופ, וחמישה חבר'ה ישבו איתי במשך כמה חודשים, למדו את הטכנולוגיה ואת השווקים, והוציאו לי דוח שוק מפורט של כל השוק האמריקאי.
אז אם באמת יזמים ויזמות שמאזינים לנו אומרים, וואלה, גם אני הייתי שמח לדבר כזה, איך מגיעים למצב שבו החבר'ה מתיישבים ועושים את הבחינת שוק עבורך ולא עבור מיזם אחר, או בכלל יצירת האינטראקציה והקשר?
אז ספציפית, מישהו שעשה את זה הכיר לי, גם אחרי שעושים את הקישור, אז יש כמובן מישהו שבודק את ההצעה, ובסופו של דבר, שזה די מרתק, זה יוצא למכרז של הסטודנטים. כלומר, נגיד יש 500 פרויקטים ו-100 קבוצות, את צריכה לכתוב את זה בצורה מעניינת, אוקיי? שיווק שוב, כדי שיבחרו בך ויעשו לך את הפרויקט, כי הסטודנטים יש להם רשימה והם בוחרים, אף אחד לא בחר, לא עוזר שהתקבלת, אוקיי? זה ממש צורה של מין בחירה של הסטודנטים, והם אלה שבעצם כיוונו אותנו בשוק האמריקאי, למשל, כדאי לנו להתחיל משוק הביטוח. אנחנו מדברים פה על שוק של הונאה של 80 ביליון דולר בשנה. אז תחשבי, לא יודע איך את רוצה לגזור את זה, שאנחנו נחסוך פרומיל מזה בשנה, כולם ירוויחו. חברת הביטוח זה ברור, וגם התובע. כולנו יודעים שהפרמיות שלנו מאוד מאוד גבוהות, כי אנחנו צריכים לשלם על כל אלה שמרמים. אז בסופו של דבר, חלק יתגלגל לחברת הביטוח, החלק יתגלגל גם לפרמיות הגבוהות שאנחנו משלמים.
כמו שאת מתארת שהיה לך חשוב לפנות ללקוחות שונים מוורטיקלים שונים, גם באתר אתם מציינים לא מעט וורטיקלים.
כן.
לדעתי מצוינים שם איזה 10 וורטיקלים שונים. אחד הדברים שתמיד אומרים בסטארט-אפים זה תהיה מפוקס. אל תתפזר. אני מבינה את האמירה של אנחנו פיתחנו טכנולוגיה והיא יכולה להשתלב בהרבה מקומות ולכן אולי זה לא התפזרות, ואני רגע רוצה להציג את הצד של למה זה כן התפזרות ושאת מה שנקרא תכנסי אותי מחדש. אם אני עכשיו לוקחת לא את כל 10 ורטיקלים אלא לוקחת 2-3, נניח מצד אחד הזכרת את הצד הביטחוני, סיפרת על הפוליגרפיסט, השותף שלך זה גם רם בן ברק,
כן.
איש מוסד ידוע, הצד הביטחוני, אפשר ישר להבין למה ללכת לכיוון הזה, זה צד אחד, וניקח את חברות הביטוח שאת מציגה שהוא הצד השני, זה הרי דרך שיווק שונה לגמרי, שפות שונות לגמרי, נטוורק אחר לגמרי, הכל כל כך שונה, שזה לא משנה שהטכנולוגיה זהה, באופן של השגת לקוחות, כל התהליך העסקי זה כאילו שתי חברות שונות. לכן אני תוהה רגע, האם זו בחירה נכונה לבוא ולהתפזר כרגע? או אולי לאור זה שיש לך אנשי ביטחון כל כך חזקים, דווקא לבחור באפיק מאוד ספציפי ולרוץ עליו, לכבוש אותו לפני שפותחים ורטיקלים נוספים.
אז בוא נסביר. קודם כל, אנחנו לא רצים על כל 10 ורטיקלים בבת אחת, זה רק מראה את הפוטנציאל באמת של הטכנולוגיה ושל החברה. זה ברור שאיש המחירות שמוכר למערכת ביטחונית, זה לא איש המחירות שמוכר לחברות הביטוח. בגלל באמת האנשים שבצוות שלי כרגע, הרעיון היה לבסס את הטכנולוגיה בלקוחות שהם יותר ביטחוניים, לבנות ככה את הקרדביליטי של החברה, כי מערכות הביטחון בישראל הן באמת נחשבות בכל העולם, וזה נכס טוב לבוא איתו, להגיד שיש מערכות בוורטיקל הזה, מסתייגות שלא תמיד את יכולה להגיד שמכרת להם ומה מכרת להם בדיוק, אוקיי? שזה אחד הדברים למשל שגילינו, שאת יכולה לעשות פרויקט מאוד יפה למערכת הביטחון, אבל לא כל כך יכולה תמיד לדבר אליו. אבל כן מצאנו לנכון ללכת לכיוון של הקרדביליטי שם, אבל בחרנו בתוך התחום הביטחוני ללכת על סיווג ביטחוני ומהימנות של כוח אדם. עכשיו, התחום הזה הוא חוצה את כל הוורטיקלים. זה הרעיון. זאת אומרת, כשאתה בודק מהימנות של מישהו שהולך להיות קצין בצבא, קצין במשטרה, או CTO באיזושהי חברה, סך הכל זה מאוד מאוד דומה. בכיוון הזה, זה אחיד. ובמקביל, להתחיל את התחום של הביטוח, שהוא נראה לנו התחום הכי מבטיח ברמה הגלובלית.
הזכרתי את רם בן ברק, שהוא איש מוסד, איך אשת אקדמיה מחיפה פוגשת איש מוסד מנהלל.
קודם כל הוא צפוני, אז אנחנו כבר דיבור משותף, אנחנו חיים בעולם שלנו, מן הסתם מחוץ לתל אביב. אבל את האמת שמישהו שאני מכירה, חיבר בינינו, כשהתחלתי לנסות לבנות את החברה ואת הצוות, רם הגיע, הכיר אותנו, שמע לטכנולוגיה, התאהב, זו הייתה תחילתה של ידידות מופלאה, אנחנו כבר עובדים כמה שנים ביחד על המיזם הזה, לצערי, הייתי צריכה לוותר עליו לטובת המדינה, הוא הלך לחיים ציבוריים.
לפני שנפרדתם בעקבות ההחלטה שלו שנה שעברה להצטרף ליש עתיד, הוא היה שותף פעיל יומיומי, הוא באמת תרם לחברה, או שהוא היה יותר שם שהביא את הקרדביליות למוצר?
הוא היה יושב ראש פעיל, הוא במשך מעל שנתיים, עבד איתי שכם אל שכם בכל ההחלטות, בכל הישיבות בורד, כל ההחלטות העסקיות, כמובן עם לקוחות, ואת האמת שהוא רק לא מזמן עזב, כי ברגע שהוא נבחר לכנסת, לפי החוקים, ניגודי אינטרסים וכל מיני דברים, אז הוא היה צריך להתפטר, אבל עד 3 חודשים או משהו כזה, הוא היה חלק מאוד משמעותי מהחברה.
יש לך משקיעים?
כן, בטח.
מי המשקיעים?
זה אנשים שלא רוצים בחשיפה, יש לנו משקיע פרטי, אנחנו גייסנו עד היום 2.4 מיליון דולר כבר לחברה, ממשקיע פרטי, מהמדען הראשי וממפאת, ואנחנו בדיוק עכשיו יוצאים באמת לסיבוב הבא, שנועד, עכשיו כבר יש לקוחות, יש מוצר, עכשיו באמת צריך לעשות עבודה קשה של לשווק, לעשות פיילוטים, להתאים את זה לכל הלקוחות השונים, שזה דורש לגייס, כמו שאמרת, אנשים נוספים, ועם קצת אופי ורקע שונה, בשביל להרחיב את הדבר הזה.
כמה אתם הולכים לגייס?
אנחנו רוצים לגייס 3 מיליון דולר.
את חושבת ללכת עם iMinders לאקסלרטור? נניח יש את האקסלרטור של השבק?
אנחנו כבר גדולים מדי בשביל זה. אקסלרטור זה נועד כשיש לך רק את הרעיון, וזה לצעדים הראשונים.
יש מגמה בשנים האחרונות, בטח בישראל, שאקסלרטורים כבר אפילו משנים לעצמם את השם לסקלרטורים, הם בהכרח מחפשים חברות שהן יותר מתקדמות. היום יהיה לך מאוד קשה למצוא אקסלרטור שמתאים דווקא לשלבים הראשונים.
כן, הם שינו מגמה?
לגמרי. אקסלרטורים ותוכניות בחול, שהרבה פעמים סטארט-אפים מוצאים שזו הדרך שלהם להתחבר ולייצר נטוורקינג, זה משהו שחשבתם עליהם?
כן, חשבנו, בדקנו אפילו איזה דבר או שניים, בהחלט אנחנו בדקנו כבר 2 דברים כאלה.
יכולה לשתף במה, כדי שהמאזינים גם יכירו?
אקסלרטור של לוידס, החברת ביטוח העולמית.
איפה הם יושבים?
בלונדון. דרך אגב, חלק מהבעיה, אקסלרטור בחול, את צריכה להתחיל להקים איזשהו ישות בחול.
כן.
אז לטוב ולרע, מצד שני את תוקעת, ועם השוק שלך כמובן לא רק בארץ, אז את כבר תוקעת יתד לדבר הזה. אז זה בהחלט משהו שאנחנו בודקים בוורטיקלים שאנחנו רוצים להיכנס אליהם.
גייסתם 2.4 מיליון דולר, מתי עשיתם את הגיוס הזה?
הגיוס של הכסף האחרון היה כשהקמנו את החברה, אם אני זוכרת שתיארתי את התהליך, במשך איזה 2 שנים בעצם עבדתי על הטכנולוגיה רק אני, הכנסתי כסף ושעות עבודה משלי, הגדרנו במשפחה איזו תקופה שאני לא עובדת, ומשקיעה בדבר הזה, נתנו מסגרת זמן וכסף לסיפור הזה, וזה הכסף הראשון שהושקע, בעקבות בדיקת התכנות מאוד משמעותית שעשינו עם גורם ביטחוני בארץ, שעשה לנו בליינד טסט לטכנולוגיה, שהתקבלו בו תוצאות מדהימות, כאילו הסף היה 70% בשביל הצלחה של הבדיקה, ואנחנו קיבלנו 93% הצלחה עם הטכנולוגיה. בעקבות זה החלטתי שזה הזמן עכשיו לבנות צוות, לבנות חברה ולגייס כסף. זה היה בינואר 2018, לפני 1.5 שנים, עשינו סיבוב אחד, היה אופציה לכולם בעקבות הצלחה ועמידה במיילסטון, לשים המשך סיבוב שני. אז זה בעצם הכסף שהגיע עד היום ממפאת, מהמדען הראשי וממשקיע פרטי.
כמה עובדים אתם היום?
אנחנו צוות של 8 עובדים. אין אחד שדומה לשני, שזה מדהים. בנייה של צוות, תשמעי, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. אצלנו במיוחד, זה מאוד מולטי-דיסציפלינרי. כל אחד באמת בא מעולם לגמרי אחר, מדבר שפה אחרת. היו פה קטעים בהתחלה, יש לי חוקר ופוליגרפיסט, יש לי מעצב תעשייתי, יש לי מדעי המחשב, יש לי מתמטיקה, יש לי מדעי ההתנהגות, יש לי הנדסת חשמל, יש לי מהנדסי, כאילו, כל אחד מדבר שפה אחרת, והחוזק של הטכנולוגיה הזה, היא באמת בשילוב בין כל הדברים, וכולם כל הזמן עובדים עם כולם. זאת אומרת, זה סוג אנשים מאוד מיוחד, שבאמת יודע באמת לעבוד עבודת צוות, אבל לא סתם עבודת צוות, אלא גם עם צוות מישהו לגמרי אחר, והכל צריך לנגן. ובהתחלה ממש, זכות שאמרתי לך שיש לנו שפת איימיינדרס, ישבנו, ניסינו להבין מה אנחנו רואים בסיגנלים שיוצאים, ואריק מדבר בשפה שלו, של פוליגרפיסטים, עם מילים שלו, צ'ארטים וכאלה, והאלגוריתמיקאי מהטכניון מדבר על סיגנלים ויחסות לרעש, וזאת עם המדע ההתנהגות, בכלל היא לא יודעת מה זה סיגנל, היא לא יודעת מה זה מספרים, היא לא יודעת זה, היא מדברת על משהו אחר. השלישי, עיצוב תעשייתי, ואנחנו מנסים כולנו לדבר על אותו תוצר שיצא מהבן אדם, ולהחליט אם הוא אשם. אז ממש היה פה בנייה של שפה, והיופי, כשאת מצליחה לעשות כזה דבר, שהחשיבה היא תמיד מחוץ לקופסה, כי כל אחד יוצא מהקמפורט זון שלו. כל אחד נתקל בדברים שהוא לא ראה אף פעם. זה מעודד מאוד מאוד יצירתיות, ויוצאים דברים מדהימים בצורה הזו. אני חושבת שזה, אם את שואלת אותי מה החוזק של החלק הטכנולוגי של החברה, זה הסינרגיה הסופר מיוחדת. כל אחד מהם זה אנשים באמת העניין ולעשות משהו חדש, זה מה שהם רצו. אחרת הם לא היו מתאימים לדבר הזה.
יש את כל הרשימות של 20 מתחת ל-20, 30 מתחת ל-30. מבחינת הגיל, את לא שם. מה הגיל הממוצע בצוות שלך?
הסטנדרד דיוויישן, אם זה אומר למישהו, הוא מאוד מאוד גדול. אחד הדברים שבנינו, בגלל המגבלות שיש באמת לסטארט-אפ, היו לי הרבה סטודנטים, שמעתי בדיוק את קרמית על המגשימיסטים. אני קרובה לטכניון, אז לקחתי סטודנטים, ואותם יתרונות שהיא דיברה עליהם, מאוד מאוד נהניתי מהם. אין להם את כל המוסכמות, הם לא יודעים איך כולם עושים את זה, הם באים עם פתרונות הזויים, לפעמים עובדים ולפעמים לא עובדים, אבל זה נותן דברים מאוד מאוד יפים, באים המון מוטיבציה. יש סטודנטים, יחד עם זה יש את אריק, שבפנסיה גם בתוכנה יש לנו בחור צעיר, ובחור שהוא מנהל את התוכנה והאלגוריתמיקה, עם 30 שנים של ניסיון בתוכנה, אלגוריתמיקה, יזמות, ובעיקר הוא אחד שהוציא מוצרים, הוא יודע לקחת טכנולוגיות, להרוז אותם למוצר שעובד בצורה סיסטמטית, לגמרי לגמרי מפוזר, עובד לי מאוד מאוד טוב, צריך לבחור אבל את באמת אנשים שבאמת זה מה שמתאים להם.
את מתארת פה משהו שהוא מקסים. באמת אם קודם תיארתי את החבר'ה בני ה-20, 30, את היוצא 8200, הרבה פעמים תרבות של חברה נבנית בגלל הדמיון בין החברים. אני לא אומרת שזה טוב, כמו שאנחנו יודעים ממחקרים, דווקא מגוון מייצר תוצאות טובות יותר, אבל עדיין יש משהו ב... גאוות יחידה הזאת שנוצרת כתוצאה מהדמיון. בגלל שאצלכם יש את הפערים שאת מתארת כל כך יפה, בין הצעיר למבוגר שעובדים יחד, מעולמות שונים, מאסכולות שונות, הרבה סטארט-אפים מדברים על ה-core values שלהם, על התרבות הארגונית. יש לכם תרבות ארגונית?
כן. קודם כל יש את מה שמאחד את כולם, שזה הטכנולוגיה והמוצר. אני מאוד משתפת, כולם כל הזמן יודעים מה קורה, יושבים כולם המון ביחד, כולם מכירים את כל מה שכולם עושים ועובדים ביחד, ואני חושבת שמה שקו, מה שאמרתי שהוא שותף לכולם, זה באמת, זה אנשים שהם רחבים ורוצים להיות רחבים, מעניין אותם כאילו גם העולמות אחרים, ובגלל זה הם באו מלכתחילה. זאת אומרת, זה לא שסתם ה...
אז אם מחר גם אתם תהיו ככה כמו החברות האלה שעל הקיר יש להם את הפלקט עם ה-5 או 10 core values, ערכים, שכל איש בחברה, כשאת מחפשת את הצוויון הזה, okay. שמדברים עליו, שיש לכל אנשי החברה ומה החברה שואפת להיות, מה היו ה-core values שלכם?
זה מאוד משפחתי, כל האווירה של המקום. אנשים שנכנסים לחברה מבחוץ תמיד מציינים שגם עיצוב, זה לא נראה משהו כזה מלוקק, הייטקי, סייברי, זה משהו מאוד אסתטי, מאוד נעים, אבל מאוד משפחתי. כלומר, המקום באמת משקף את היושבים, מאוד משפחתי, מאוד יצירתי, מאוד אינטגרטיבי, עבודת צוות, לעבוד בדברים מחוץ לקמפורט זון שלך, לפרגן, לפרגן, לפרגן. השקעה ומצוינות, כמובן, בלי זה, ובלי להבין שכולנו נרתמים ביחד למשימה אחת, זה לא יעבוד. וחלק מהווליו, אנשים צריכים לאהוב לבוא וליהנות. קודם כל, כי אני רוצה לבוא וליהנות, ומהניסיון שלי, כשאנשים טוב להם והם נהנים, אז גם הם יצירתיים, וזה הכל מתקתק ועובד כמו שצריך. לא יודעת לי, זה נראה שאני מתארת משהו שמתאים איכשהו לכולם.
דיברנו על המון דברים טובים שקורים, על הגיוס, על העניין, על המשפחתיות, על הצוות, ומעניין אותי, כי תמיד אומרים, סטארט-אפ זה רכבת הרים. אז לא הכל טוב. מה האתגרים שיש לכם עכשיו? מה הקשיים שבפניהם אתם עומדים ואיתם אתם מתמודדים ממש ברגעים אלה?
גיוס של כסף, כי באמת יש לנו צוות מדהים, ואני רוצה שהוא כולו יישאר, ואני רוצה להגדיל, ותמיד זה מין גלגל כזה ש... את רוצה המשקיעים, המשקיעים רוצים שיהיה תוצר, אבל בשביל התוצר צריך את המשקיעים, אז זה תמיד מין מלכוד 22 כזה שאף פעם לא ברור לי איך יוצאים איתו, אבל בסוף איכשהו זה מסתדר. כמו עם לקוחות ועם משקיעים ובכלל עם אנשים. רגע אחד את באה למעלה באולימפוס וכולם רודפים אחרייך, ואת שרה משקיעים רוצים להיפגש ושרה ללקוחות, ויום אחרי זה את קמה בבוקר ואין לך כלום. מתחיל שבוע, יש לי ביומן משהו, ויכול להשתנות, הכל זה מתבטל, זה מתבטל, זה נוסף, פתאום בבת אחת נכנסים ארבעה דברים, אז אני חושבת שזה היה באמת הקושי, הוא לנווט את כל השינויים האלה, ולזרום איתם, צריכה איכשהו ככה בזיגזגים, להתקדם בכל הדברים במקביל.
מה הייתה החוויה הכי כיפית, הכי מרגשת, שהייתה לך עד היום עם My Minders?
אני חושבת שהסגירה של הפיילוט, שזה בעצם מכנס, את יודעת, הכל מתכנס, טכנולוגיה והשוק והפיוסים, כל האינטגרציה, לסגור פיילוט עם לקוח, ואומר שעשית נכון, הגעת לנקודה מסוימת, שכל הדברים נבנים ביחד.
מקסים. מהמם. אז תודה רבה. אני מאחלת לך שיהיה גיוס קרוב, מוצלח, מהיר וטוב, שתוכלו לגדול ולשמר את הצוות שקיים. ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארטאפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. את שאר הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר הסטארטאפיסטיות, ברדיו הבינתחומי ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. אז יאללה ביי. Shut up and sit down.